טוב, אנחנו פרק י"ט. פרקים י"ט עד א', עושה שנייה לעשות הקדמה סתם לסדר פה את הפרקים, כי יש באמת המון פרקים ארוכים ודומים. אני חושב שלחלק את ה... בעצם עכשיו חילקנו את החטיבות עד פרק י"ד. כשאמרנו שמי"ב עד י"ד יש בעצם התקרבות של הנבואה לגלות, אני מזכיר את ה... קצת אחורה. אז היה את הבירורים שאיך אני... מהי הנבואה בגלות וההתקרבות שלה לגלות. עכשיו, פרק ט"ו, אני חושב שמתחיל חטיבה חדשה, ט"ו עד י"ט. הנושא הוא בולט מאוד שהוא חדש, כל נושאים ממש של חורבן קרוב. ומפרק כף, מפורש בתחילת הפרק, שזה נבואה חדשה. שזאת שנה חדשה, בעצם יש לנו נבואה ראשון, זמן ראשון שכתוב בספר זה בתחילת הספר, אחר כך הפרק י"ב, ועכשיו תתחיל עוד נבואה בפרק כ', עוד שנה חדשה. אני חושב שהחטיבות הן ככה, מט"ו עד י"ט, זה בעצם ברור החטאים השורשיים והתוצאות שלהם, כ' עד כ"ד זה החורבן בפועל. אז מי"ב עד י"ד היה התקרבות לגולה, מט"ו עד י"ט זה, כבר נפרט את זה בפנים, אבל זה החטאים והתוצאות שלהם, המבנה הזה, ומכ' עד כ"ד זה בעצם החורבן יוצא לפועל, גזר הדין. אז נעשה שנייה סקירה, אנחנו בעצם היום צריכים את י"ט, שזה הפרק האחרון, מה שאני חושב שהוא פרק האחרון של חטיבה, וכף כף א' זה שני פרקים ראשונים של חטיבה הבאה. נזכיר שנייה בקצרה את הנושאים שהיו לנו. התחלנו פרק ט"ו, היה על הגפן היבשה. וזה בעצם, משל הגפן ובכלל משל העצים שהמשיך לאורך החטיבה הזאת, מאוד בולט, המשל הזה הציב את השבר בהווה של ירושלים. זה כבר לא עתידי, השבר כבר כאן, זה דיברנו על זה כמה פעמים. אחר כך, פרקים ט"ז י"ז אמרנו שהם צמד. פרק ט"ז עוסק, שניהם עוסקים בעצם בחטאים של ישראל שמתגלים בגלות. אחד ט"ז בסגולה, שתיים י"ז בבחירה. כלומר, ט"ז הוא מדבר על הצד, אמרנו שמתגלה בגלות, שמצידו ישראל הם בעצם ככל הגויים, הוא מטפל בצד הזה, לא נעשה עכשיו את כל החשבון. י"ז הוא בדיוק בצד השני, בצד שישראל בעצם פרק י"ז הוא זה המשל הזה של הנשר והעצים, ושם השם אומר שבעצם הוא ציפה מישראל להתנהל בחיים הפוליטיים הרגילים על פי ההבנה של מה השם רוצה במציאות. אמרנו, השבועה והנהגת השם, ששניהם רוצים שישראל יהיו תחת בבל, והם לא. זה בעצם הצד של הפגם הבחירה של ישראל. עכשיו, ביחס לשניהם, גם הפגם הסגולה, גם הפגם הבחירה, הסופים של הפרק, ששני הפרקים האלה אומרים, השם מצידו מדלג מעל זה, והוא יביא את הפתרון. בכל אופן, השניים מדברים על הצד של החטא, ט"ז וי"ז, על החטא כפי שהוא נגלה בגלות והתיקון שלו. י"ח י"ט, פה אנחנו מגיעים בעצם לפרק י"ט, אני חושב ששניהם גם כן מערכת זוג, של זוג, ששניהם עוסקים בעצם בעונש, בתוצאה של החטא. פרק י"ח מתחיל את הטיפול בעונש כשהעם שואל, רגע, איך יכול להיות שאבות אכלו בוסר ושני בנים תיקהנה? הוא מטפל בזה. אז כבר נגיד את הכותרת ונחזור שנייה לפרק י"ח. אני חושב, אז פרק י"ח זה הייתי אומר התוצאה, העונש בפרט. פרק י"ט זה העונש בכלל. ולשניהם משותף נושא מאוד ברור, וזה הפסקת השושלת. פרק י"ח, הבעיה שהוא מציג, יותר נכון, המצב שנוצר בו, זה שהם שואלים, אבות אכלו בוסר, שניהם אני תקנה, ואמרנו, אכן הנביא אומר, לא, אתם צודקים, מעכשיו לא יאמר עוד המשל הזה, מעכשיו, הנפש החוטאת היא תמות. והשם בודק כל אחד דורותיו, אמרנו, חז"ל אומרים שבעצם יש פה ביטול של פוקד עוון אבות על בנים, ואין לו את המחלוקת מה בדיוק קורה פה. עכשיו, אז במישור הפרט, כשמדובר על הדורות הפרטיים, מוצג מאוד בולט איך פרק י"ח עוסק בנושא הפרט, של צדיק, בן חוטא, בן צדיק, ואומר שכל אחד אשר יתנהג איתו כפי שהוא. ושם זה מצב בגלות, אמרנו שצד אחד שנוצר והוא בעיה, ניתוק שושלת הדורות. צד שני, הייתה תגובה עליונה מאוד, שבעצם, חשבתי בעצם שיש פה בעצם שלושה טווחים. יש הטווח הרגיל של שושלת הדורות, שזה טווח ארוך, ניתוק שלו לטווח קצר, שכל אחד, עכשיו, הנהגת השם מתייחסת כל אחד כמשהו. אבל אז, החצי השני של הפרק, בעצם מביא אותם לטווח עוד יותר ארוך, מהטווח של שושלת הדורות, וזה הטווח של התשובה. זה מה שראינו שחז"ל אומרים, שהיחס בין שני הנושאים בפרק, הוא שאתם בודקים את מה קורה כשאבא חוטא והבן צדיק, אבל אני אומר שבכלל האב עוד יכול לשוב בתשובה. כלומר, יש מקום שאפילו האב אליו יכול להצטרף, וזה בעצם צד של תיקון פנימי מאוד. כלומר, מצד אחד אנחנו פוגשים את התוצאה של החטא בגלות, והוא ניתוק שושלת הדורות, מצד שני, לזה השם מוצא פתרון. פתרון אפילו מאוד עליון. ראינו שזה פתרון שהוא בעצם מתחדש את תשובה שרק מצד השם, כי לא עושים מאוד את החשבון. בכל אופן, פרק י"ט בולט מאוד בניגוד שלו. פרק י"ט, כל מה שאמרתי זה בעצם תשובה לשאלה שעכשיו אני עומד לשאול, גם כי השאלה הרגילה שאנחנו שואלים, מה מתחדש במשל? בוא נגיד שנייה מה הפרק אומר. פרק י"ט אומר, ממש פרשי הפצד מסכימים על זה, שהייתה לוויה, שזה מדבר על יושיהו, והיא הייתה חלק ממשפחה של כפירים, והיא ניסתה להעמיד את הגורים אחד אחרי השני, וזה לא הלך. גורים גם כן, נגיד באופן כללי, פשוט נכשלו. מלך מצרים לקח אותם, אחר כך מלך בבל, וזהו. זה הבעיה. והנביא מפסוק י' ועלה מסכם ואומר, הופך את המשל מכפירים לעץ, לגפן, ואומר, מקונן על הגפן. הגפן הייתה בהתחלה חזקה ועל מקורות טובים, ויצא אש מבדיה, ומעכשיו היא יבשה. תחילת הפרק וחתימתו מגדירים מדובר פה בקינה, ואנחנו שואלים מה התחדש. כלומר, מה נאמר פה חדש אנחנו לא יודעים בעצם כבר. אז יש פה קודם כל, אז קודם כל בעצם מה שאמרתי עד עכשיו בולט עד כמה בולט הבדל גדול מאוד בין הפרק הזה בין שלושת הפרקים הקודמים בעצם, שעסקו בחטאים מאוד קשים, אבל בכולם הייתה אחרית טובה. ופה האחרית היא קינאי ותהי לקינה. אז זה דבר שאנחנו מאוד צריכים להתמקד עליו. אבל אני רוצה להעצים את השאלה, עד כמה בעצם היינו מצפים שתהיה פה אחרית טובה ואין פה. הרי פה בעצם מתואר מצב ש... עוד מעט התמקד בו עצמו, אבל שיושיהו היה בעצם הלוי האחרונה ממשפחת בית דוד, ומאז הבנים שלו שמנסים אחד אחרי השנייה זה בעצם תום של השושלת הזאת. זה מה שאמרנו, שזה בעצם גם כתום של שושלת כמו בניתוק השושלת כמו פרק י"ח. אבל בפרק י"ז כבר נאמר שהשם, בדיוק על זה מדובר בסוף הפרק, כשהשם אומר שמראש הוא כותב, אני קורא פרק י"ז פסוק כ"ב, כה אמר השם אלוקים, לקחתי אני מצמר את הארז הרמה, אומרים הרד"ק, המצודות מדובר על מלכות בית דוד, ונתתי מראש הוא כותב רק כתוף, אם אני לא טועה אז הרד"ק אומר, הכוונה לזרובבל שהוא עכשיו שבוי בגולה, אבל אני, למרות שיכולה אי אפשר, אני יוציא ממנו שורש וממנו יוצא המשיח, ואז בנשא ענף וספרי והיה לארז אדיר. אז איך אחרי פרק י"ז, אתה בפרק יוצאת ואומר קינאי ותהי לקינאי, שמלכות בית דוד, ותראו זה ממש אותו משל עצמו, פה מדובר, שם כבר בעצם היה את הגפן, שהיא בעייתית, והשם אומר, שם זה היה הסיפור של פרק י"ז, אבל שם השם כבר הבטיח את האחרית הטובה של הגפן, שתהיה לארץ אדיר. ופה הסיום הוא שהגפן היא רוח קדימה וישפירה, התפרקו ויבשו, קינאי ותהי לקינאי. אנחנו יודעים כבר שיש סוף טוב, נו, על מה... אז רואים שממש יש פה, בעצם זו שאלה שכמובן קצת מתרצת הקודמת, שאלנו קודם כל מה התחדש למשל, רואים באמת לא רק שהתחדש, יש פה משהו בעצם סותר למה שהיינו עכשיו, יש פה בחינה חדשה שנביא רוצה להראות לנו דרך המשל של הלוויה והגורים. אני אגיד בפשטות מה שאני מבין בזה, שוב יותר חשוב פה שאלות ולשים לב למה הנביא מלמד אותנו. אני רציתי לומר ש אני צריך לשים לב שהפרק הזה בעצם מסיים את החטיבה, איך שאני מחלק את זה, אבל גם לא איך שאני מחלק את זה, הוא מסיים את הנבואה של אותה שנה. בנבואה בשנה הזאת בעצם התחלנו פרק ט"ו והציג את הבעיה, ישראל עם גפן שעומדת להיחרב, אבל מאז שלושה פרקים בעצם אמרו עומד להיות פתרון, גם ט"ז גם ט"ז גם ית"ח, וזה הטיפול בחטא של יחזקאל, גם כן מצד אחד חשף צדדים בעייתיים של חטא, מצד שני הראה איך מצד השם מגיע הפתרון. פרק י"ט אני חושב, נכון, אנחנו נטפל לפרק כ"ף, לכן אני אפריד פה, נראה למה נכון, נכון, אתה אומר שזה בכלל חריג גם לומד פרק כ"ף. תראה, אני תסתכל על הרצף היותר גדול, מ-ט"ו עד כ"ד, אז מ-כ"א ועלה זה בעצם רק קושי, אין פתרונות בכלל. אז כאילו, אם אתה מעריך את זה עוד, אז זה דווקא, לי זה הרבה שנים גם עכשיו, אני ממש עבדתי על זה המון המון, כי זה מאוד מבולגן כאילו נראה בת ראשון. אז אני עברתי בזה שמכ"ף מתחיל בוא חדשה, ואני אנסה להסביר למה אני חושב שמאה זה ממש נושא חדש. כ"ף היא שוב דבר אופטימי, אבל... חוף, אני אומר, נסתכל שנייה, נתחיל את זה בשנה הזאת שבוע, בשנה השישית, שם מתחילה בשנה השביעית, אז פתאום, אחרי כל האחרית הטובה, פתאום אנחנו כותבים קינאי ותהי לקינאי. אז כבר אמרתי קודם, מה שאני חושב לומר על זה, שפרקים י"ח י"ט הם צמד, שניהם ניתוק השושלת, רק פה בפרט ופה בכלל. לגבי הפרט, אמרנו, יש ליחזקאל פתרון מאוד חשוב ונשגב, וזה התשובה. הבעיה של החטא בכלל, והבעיה עוד יותר קשה של ניתוק שושלת הדורות, מוצאת פתרונה על ידי התשובה, כי בעצם התשובה מתנסית אל מעל ומעבר לכל מה שאדם עושה, והשם מדגיש את זה שאל תגידו שדרכי לא יתכנו, דרככם לא יתכנו, אני מחדש פה משהו. אבל פרק י"ט השם מסמן עכשיו שבמגמה הכללית יש פה בעיה בלי פתרון. ושוב, אנחנו יודעים שבטווח החוק יש פתרון. ופה שנייה אני אכנס להיסטורית, על פי חז"ל, מה קורה בנקודה הזאת. באמת, זה דיברנו כבר בהקדמה לירמיהו, זה מאוד בולט איך שיושיהו הוא בעצם המלך האחרון של בית דוד. יש חז"ל מפורשים על זה, שבעצם מונים, כל מיני מספרים כאלה שמלכים שמונים, שיושיהו המלך האחרון. באמת, יושבת בית דוד, אנחנו רואים שיש מלך, מלך, מלך במלך במלך. אחרי יושיהו, יש שלושה או ארבעה בנים לו, שאחד אחרי השני הולכים ואף אחד לא מצליח. זה פה בעצם אחד המקורות המאוד חשובים לזה. שממש במשל זה מה שרואים, שיש לוויה, שהיא מנסה להעמיד אחד מהגורים, ואף אחד לא מצליח, וזה מגלה משהו על הלוויה עצמה. איך רואים שזה מגלה משהו על הלוויה עצמה? על השושלת עצמה? זה בעצם המעבר לגפן. זה מה שקורה במעבר לגפן בפרק שלא כתוב לפני זה. לפני זה יכולת לומר, זה בעיה ביושיהו או בעיה בגורים, אבל בכוונה הפרק מתחיל בזה מחיות, זה נחסי דבר דינמי, הוא מראה את הבעיה בשטח כאילו, אבל אחר כך חוזר למשל השבט פה, למשל הגפן. ופה הוא אומר הגדרה מאוד חשובה, הגפן, זאת שדיברנו עליה, שזאתי לי, עדתי לי בזה, כרגע היא יבשה, לא רק היא יבשה, גם המקור של היבש. אתה שתולה המדבר בארץ יבת צמא. כלומר, הוא אומר באופן מאוד ברור, שושלת בדוד התייבשה, כי הוא יכול אין לאחרית, קינאי ותהי לקינא. אז מאוד מסומן פה באופן מאוד ברור, שאחרי יושיהו, ההיסטוריה הזאת של אחד אחרי השני לא מצליחים, בעצם אין מי שיכול להמשיך את יושיהו. כשתחילים לדעת יותר רחב, זה בעצם לכאורה קלטה מלכות בדוד פה. זה שהיא לא קלטה, זה נס שהיה כתוב בפרק י' ז', שהשם יעשה שמיהויכין, זה שעכשיו קלו, ובכלל אין לו בנים, והוא עצמו קלו, השם יעשה נס שיצא ממנו זרובבל. אבל זה, מבחינה של הפרק שלנו, אין את זה. הפרק שלנו אומר ששם זה כאילו נס שהתחדש מעבר, אבל הצד הפשוט זה, ובזה נאמר, נחתמת חטיבת המבנה הזה של החטא והעונש, הטיפול בחטא והעונש, זה ללא פתרון. זה חשוב מאוד דווקא בגלל האחרית שכל הזמן לא מצד השם. פה הוא כאילו חוזר למצב הפשוט, שכשאתה מסתכל מצד הכלל, מצד המצב עכשיו של עם ישראל, יש פה זיהוי של סוף, של יבשות, קינאי ותהי לקינא. ופה בעצם אני חושב, יש פה כבר הקדמה לחטיבה הבאה שהיא עוסקת ב... כן, החורבן כבר כאן. מבט הפסימי הזה. רק אני רוצה להוסיף עוד נקודת עומק, שיש תפקיד גם לקינה. מה זה קינה בעצם? קינה זה, זה, זה ביטוי מאוד חזק של אבל, של אבלתת החוסר. ואני אומר אותה כתוספת, אני חושב שזה כן משלים את המבט, שהמהר"ל אומר בנצח ישראל, תושב פרק כף ג', כשהוא מדבר שם על החשיבות של האבלות על הבית, אז הקונטקסט הזה של אבל קינה זה לא ייאוש, אלא דבר מאוד עמוק, זה חוויה אמיתית של המצב, של החיסרון, וככל שאתה חווה אותו ככזה ואתה לא משלים איתו, אתה מקונן עליו, זה בעצם גם מביא להחוות. אז אני לא יודע להגיד מאופן ישיר לזה הוא מתכוון, אבל אני אומר שמראה שם משהו מגדיר שיש תפקיד לאבל ולקינה, זה לא ייאוש, זה לא, וזה אני כן אולי חוזר פה לכל החטיבה כולה, שבהחלט סימנה שיש אחרי טובה. וחזקאל כי אומרנו אל תתבלבלו, זה לא שאנחנו עכשיו הפכתי את התמונה ואנחנו בעצם, אתם יכולים להגיד, טוב, אנחנו חוטאים, לא נורא, השם יתערב ויחזיר הכל. לא, אנחנו צריכים, וזה הוראה מאוד חשובה, אנחנו צריכים לקונן, זה תפקידנו. ופה אני מכניס בהקשר, אני מכניס את המעלה, שלקונן זה לא להתייאש, לקונן פירושו לחוות ולחיות את היעדר, כי זה מה שנכון. זה מה שנכון, וזה מה שגם יהפוך אותו ככל שציסו איתם הסוס, כולם מתאבלים עליה.
למה אתה מצטע לזה קודם?
כלומר,
שלמרות
שאין אחרים,
זה
מספיק
מה,
ושוב
חוזר
לשאין אחרים. תראה, זה לא בדיוק ככה. הסדר הוא בעצם משולש. קודם כל גילת החטאים, שזה תזיין, יוזיין, חטא, הצד שמתגלה בגלות שעם ישראל הוא בעצם ככל הגויים. אמרנו, הצד... דה כזה. ושתיים, איך שעם ישראל נטש את ההנהגה האלוקית. עכשיו, וכל אחד מהם, זה חלק מהמניעה שאנחנו לומדים, מה זה נבואה תחזקל, מה זה נבואה לגלות, שנבואה לגלות מתגלה הנתק הזה שבין הסגולה לבחירה. כלומר, לא התכוונתי דווקא סגולה לבחירה, בין הנתק של, נתק בין מה שישראל עושים למה שהשם עושה. זה לא אותו דבר. ישראל חוטאים, אז מה שאתה אגיד, שקודם כל מתגלה שישראל חוטאים. יחד עם זה, זה פשוט חלק מהאמת. שלמרות שהם חוטאים, יש לזה אחרי טובה. זה לא, לא פגמנו, זה לא ייאוש. אני אומר רק שאחרי זה, שלב שלישי, ככה אני מבין את זה, שלב שלישי הנביא אומר כן, כן, אבל בואו נחזור לבת הפשוט. למרות שאמרנו שהחטאים עצמם יש להם אחרי, אבל לבת פשוט, והוא מקל את המבט, בעצם... כשאתה מדבר על הלאומיות שעכשיו נחרבת, המלכות בדוד שנחרבת, אנחנו עוסקים בקינה. ושמע, אני אומר, הפתרון לזה עצמו כבר ניתן מי"ז. רק פה הוא חוזר לבת הפשוט, אני אומר, אני חושב שגם הסדר הוא ככה, כהקדמה למה שעומד להיות פרקים הבאים, שגזר הדין כבר נחתם. כן, נכון, נכון.
המלכות
המוקרטית עכשיו היא נכונה. כן. אבל הוא לא ברומת לעם. אני בעצם מבליט את זה שנושא פה זה הצד הלאומי של ישראל.
הצד הלאומי והצד הלאומי הקונקרטי עכשיו, אבל לא הצד הלאומי העורך.
אתה אומר...
גם זה... זה אותם אלה שהם עכשיו
מושלים,
אני לא מדבר
איתם שושבים לדבר. לא, אבל אני חושב, אני רוצה להוכיח לא ככה מזה ש... מהגפן. כי המפורש אומר שהגפן יבשה, זהו, אין לצפות.
בסדר, שם הוא אמר שהגפן יבשה. הקדוש ברוך הוא ייקח את הנר וישתול אותו בעתיד.
אוקיי, אז אני אומר, אבל כל כך אתה מגיע לזה, בסדר, אז אני אומר, כל כך אתה מגיע לזה לסתירה הזאת, והוא חוזר להדגיש את הצד שממנו הוא דילג קודם, זה רציתי לומר.
אני לא יודע, אני חושב שאפשר, די, זה מה...
שמראש תומר הנושא הוא...
שהוא כן מדבר על נפילי ישראל, שישראל מייצגים
בגלל, אבל הכותרת של הקינה זה... כן, מבין שאתה אומר, תמיד רק, אני הבנתי שנשיא ישראל השלב הראשון בפרק, השלב השני בפרק...
כן, מעלה את זה למעלה.
כן, וזה כבר לא נשיא ישראל.
אבל עדיין אפשר להשתמש...
כן, אני מבין, תומר זה כותרת... נכון, אחרי כל הקינה מוגדרת לישראל. טוב, בסדר.
לא
משנה,
אבל...
מה
זה
ההדגשה
של אדם אחד?
לבד לטרוף כל אדם אחד. אני חושב, אני לא יודע להגיד משהו אחד, אני מבין חלק מהכישלון. הכישלון הוא גם מבפנים וגם מבחוץ. כלומר... כן, כל פעם זה. הוא אכל אדם, ואז... ואז גם הוא מצד הגוי.
אדם
אחד. לא גדול כמו זה. רק שהוא למד לצורף את הרך אדם אחד. כן. וקצת מוזר אחרי הפרקים הקודמים שדיברו על חטאים לאדם המקום. נשמח לא יודע. בסדר. איפה אנחנו? אז פרק כף. אז אני קודם כל אקדים שמפרקים כ"א עד כ"ד זה מאוד בולט שהנושא הוא חורבן כבר כאן, אין אחרי טובה, אין, יש חטאי ישראל, יש אחר, ופה כ"א אנחנו כבר נדבר, כ"ד זה כבר השמועה רעה, כ"ג צריך להבין, זה העולה והעוליבה, סתם, פשוט צריך להבין מה נוסף בסקירה שם, ששוב סקירה מיציאת מצרים. אז פרק כ' אני חושב מאוד בלבל, השאלה איך לשפוט אותו זה, הוא אוסף שני מבטים במקביל, אז אני רוצה שנייה למקד את הכותרת ולשאול מה בעצם אחרי כל הפרק הארוך הזה. בקצרה, מה שכתוב פה זה שהוא מסקר איך מההתחלה כבר עם ישראל לא שמע להשם, והשם בכל זאת, כי הוא לא שם על זה ועשה למענו. וככה גם עכשיו אתם, אני לא אדרש לכם, אבל אל תחשבו שזה... עכשיו, אני חושב... בוא נשאר, איך אתם יודעים, מה הכותרת של הפרק במשפט אחד? מה הפרק אומר בעצם? ביחס למה? מה החידוש שלו? זהו, אני רוצה להגיד שלא. אני כל הזמן ראיתי את זה גם ככה, אני חושב שזה לא נכון, שזה מבלבל, אבל תסביר. טוב, האמת זה מובן, אתה אומר שהוא עושה... הוא בונה את החטא.
הוא באמת סוכר מהתחלה, מראשית עד
החלית. כן. זה גם פרק כ"ב.
גם הסיוד הזה ש...
אתה אומר, זה ממש דבר פרק כ"ז, שמצד... כן, אני גם, לקח לי המון זמן להפריד את זה, אני אסביר למה שזה מופרד. אתה אומר, זה דומה פרק כ"ז בזה שהוא בעצם מראה איך ישראל מצדם הם חוטאים, ואיך השם מצדו לא מעניין אותו כאילו, והוא גואל. אז... לכן אני רוצה להגיד שהפשט הוא ממש לא ככה. בעצם, יש פה דבר מאוד פשוט. פרק אף פסוק א', באים זקני ישראל, ידרוש את השם. והשם עונה לו, זה אני חושב הנושא של הפרק. מה? שלא, שהוא לא יידרש להם. פסוק ג', בן אדם, עוד מעט קצת נפתח את זה, אבל אני רוצה קודם כל לעסוק ממש בכותרת. דבר בני אל... דבר את זקני ישראל, אמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, לדרוש אותי אתם באים כלומר, אתם לא דורשים אותי באמת. חי אני מדרש לכם לאום השם אלוקים. זה כבר השוואה לפרק י' ד', ששם כתוב שבני ישראל באו לפניו, אפילו לא באו לדרוש, ושם הוא אמר, ידרש לכם, אבל שם זה מפורש בלשון כפולה. שהוא לא מפורש שהוא לא ידרש. דיברנו על זה שם, ולא רק זה, שם הוא אומר שובו. שם הוא קורא להם לשוב. פה, שהם מבחינתם כאילו באו, אנחנו עוד נפתח את זה, אבל פה יש התקדמות. צריך לשים לב שיש התקדמות. יש פרק י' א' כתוב, זקני ישראל יושבים לפניו. פתאום התגלה. פרק י' ד' באו אנשים זקני ישראל ידרוש, לפניי, לא כתוב למה. פה זה השיא לכאורה מצד ישראל. שהם באים לדרוש את השם. ודווקא פה, זו התשובה הכי שלילית. שם הוא אומר לנבואה שלמה בי' ד'. בי' ד' הוא אומר, ביניים, הידרש לכם כשאתם ככה, תשובו ואז אני אדרש. פרק י' ק' הוא אומר, אני לא אדרש. ואני רוצה להראות איך שבעצם בפשט, לפחות מזווית אחת, כל הסקירה הזאת, המתחל פשוט לנמק למה הוא לא נדרש להם. זה ממש מפורש. ראינו שהוא אומר, ידרש להם לאום אלוקי. ואז בתגובה לזה הוא אומר, פסוק ד', התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את אוהבות אבונם, אוהבותם עודיהם. ואמרת נקודותיים כל הסקירה. הוא אומר מפורש שהסקירה הנושא שלה לא כמו פרק ט' ז'. זה לא אותו דבר. אני אדבר על זה, שם זה אותו אבותיה, פה זה אוהבות אבותם. לא משנה, אבל פה הוא מגדיר מאוד. הנושא, אני אומר עכשיו להסביר למה אני לא אדרש. הודע אותם, תשפוט, תודיע את אוהבות אבותם, זה הנושא של הסקירה. אומר כאילו, מנבט הזה, לא העיקר משהו כל שלב אומר, שהוא נסע, שהוא מחה להם, אלא העיקר זה שכל שלב הם חתו. ואני כבר אפרט וראה איך, שבכל שלב העונש הולך וגדל. לא שמים לב לזה, מאוד שאנחנו נשאבים מהראש העמון, כאילו נשאבים ישר למה שהשם עושה, אבל צריך לראות מה הוא עוד עושה. עכשיו, תסתכלו איך שבסוף הסקירה, פסוק למד, עד למד א' זה בעצם אחרי כל הסקירה ההיסטורית. הוא אומר ככה, לכן, אמור על בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, בדרך אבותיכם אתם נטמעים, כלומר, אחרי שאמרתי תועבות אבותיהם, אבותיהם אתם נטמעים, בדרך אבותיכם אתם נטמעים, אחרי שקוצים אתם זונים, ובסט מתנוחותיכם ובעביר בניכם באש אתם נטמעים לכל גילוס היום, ואני אדרש לכם את ישראל, חי לנאום השם אלוקים אדרש לכם, נקודה, מבחינתי כרגע סוף פרק. לכן אני אומר, בפשט, ועכשיו אני אגבה את זה גם, בחזל, מה שקורה פה, זה גזר דין. אני עוד מעט אסביר אני קורא, זה גזר דין, זה מילה יותר חריפה, אבל לפני זה, השם לא מוכן לדבר עם ישראל. וזה אני חושב מתחיל את החטיבה הבאה. כי עד עכשיו זה בהחלט היה טיפול במה קרה ומה לא קרה ומה שאני אעשה ומה לא אעשה. בואו נביא שנייה, חזל אם שומרים את זה, אחר כך...
אני ראיתי כאילו שהמרכז של הסרט, זה צריך להגיד את זה, שזה בעצם התשובה.
אני כבר, אני אומר, אני בכלל בונה את זה בשני רבדים. הבנתי, נכון. אתה אומר שפה זה מהלך נפרד, בדיוק.
אתה בא כבר להגיע לחתור לזה, שמצד אחד מניתוק אתכם, מצד שני...
כן, אבל זה, אם אתה אומר מצד אחד מניתוק, מצד שני, אני מצידי אגל אתכם, זה בדיוק פרק את
זה. לא אגל, זה לא, זה ממש
פוחד. זה עונש, זה שם יש פלא, בסוף הפרק יש פלא שהעונש הוא גאולה. אבל בפשט, אני אומר שנייה, בבת הזה, ואז נביא את התחלה. בעצם הנביא אומר ככה, מההתחלה זה תועבות אבותם. מההתחלה ישראל רק חוטים. ואני כל פעם מוכה להם, ומוכה להם, וכאילו אני אומר, והפעם כבר לא. זה מה שהיינו בעצם מצפים שיעשו, פה יש הפתעה. אבל בבת הזה, אני עכשיו מוסיף עוד נקודה, הוא בעצם אומר ככה, אני עכשיו עושה את הסקירה בזריזות. עם ישראל כבר חטו במצרים. הייתי אמור לא לגאול אותם, בכל זאת גאלתי אותם למען שמי. שלב שני, גם דור, אחר כך דור המדבר יש שתי שלבים. דור המדבר, האבות, חטאו, רציתי לחלות אותם, לא חיליתי אותם, אבל פה מגיע עונש ראשון, שימו לב איך האנשים מתגברים. במצרים לא היה שום עונש. מדבר עונש ראשון, שהם לא יכנסו לארץ. חטא, הם ימותו במדבר. אחר כך דור הבנים, אמרתי להם, אל תחטאו בחטאי האבות. הם חטאו, לא קיליתי אותם, אבל שתי עונשים פה. שני עונשים. אחד, גזרתי עליהם גלות. שתיים, נתתי להם חוקים לא טובים. אנחנו גם בזה, גם את זה נצטרך לפתוח.
אחר כך הם בעצם נכנסו לארץ ועשו חטאים, ואז הוא מזכיר את חטא הבמות. פה הוא לא אומר בדיוק מה, לא שהוא מחל להם ולא שהוא הניש אותם, אלא הוא ממשיך את זה, את החטאים של הנכנסים לארץ, ישר לבני דור יחזקאל, ואומר להם, אם אתם ממשיכים אותם, אז אני כבר לא אדרש לכם, כבר ניתוק מוחלט. ובעצם יש מבט של תהליך בניית עונש הולך ומצטבר עד כדי לא אדרש לכם. עוד מעט נראה איפה הצד השני פה בפרק. אז רק אני רוצה להשלים בעצם את הצד הזה ולהביא מדברי חז"ל. אז רק אומר, כאילו בעצם אחרי הנימה הסופית של פרק י"ד כבר, קנאי ותהי לקנאה, פרק כ' בא ואומר, כן, עכשיו אני כבר לא אדרש לכם. למרות שאתם לכאורה בשיא הדרישה, אוקיי, בוא נראה חז"ל אומרים, ספרי במדבר, פרשת נשא, פסקה מ"ב, כתוב אחד אומר, דרשו השם להימצא, וישעיהו, וכתוב אחד אומר, חי אני אם יידרש לכם, זה אצלנו, אז תחליט. מה? איפה המדרש? ספרי במדבר, פרשת נשא, פסקה מ"ב. המדרש הזה סתירה, כתוב אחד אומר דרישו שם ימצאו, כתוב שני אומר חי אני מדרש לכם, ופה הם באו להידרש, אז למה שם לא נעלם? אומר הספר, כיצד התקיימו שני הכתובים הללו? עד שלא נחתם גזר דין דרישו השם ימצאו, משנחתם גזר דין חי אני מדרש לכם. אז חז"ל מגדירים, זה שהשם לא מוכן להידרש נחתם גזר דין, וזה מה שאמרתי שראה לי, זה נבדל לגמרי לכל הפרקים הקודמים. הלאה, ויקרא הרב, זה מדרש מפורסם, רק שאני לא הכרתי שהוא נאמר על פה. ויקרא הרב צו פרשה זין, זה על פסוק במשלי, שנאה תעורר מדנים וגומר. שנאה תעורר מדנים, דורש המדרש, שנאה תעורר דיני דינים. דבר בשמואל בר נחמן, קרוב ל-900 שנה הייתה שנאה כבושה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, מיום שיצאו ישראל למצרים ועד שנה שהתעוררה עליהם בימי יחזקאל. עד אהוד הכתיב, ואומר עליהם איש יקוצי עיניו השליחו, והם לא עשו כן, אלא ויאמרו בי, ועשיתי מהם ברור שמי הגדול שלא יתחלל וכו'. כלומר, המדרש בעצם עומד פה על נקודה חשובה בפרק. פה יחזקאל מתחדש דבר שלא ידענו אותו עד עכשיו. עד עכשיו לא נזכר בתנ"ך, תקנו אותי אם אני טועה, שישראל עבדו עבודה זרה במצרים. זה שהשם רצה כבר לחלל אותנו במצרים, כי כבר אז היינו בעתים לעבודה זרה, זה מתחדש פה. וזה המדרש אומר, יש פה שנאה, כלומר צד של חטא של ישראל שהיה כבוש ועכשיו הוא התגלה. אומר רש"י אצלנו בפסוק ה' בפרק, הרי, על פי המדרש הזה, הרי שהייתה שנאה, על פסוק ה' זה הדבר הזה שמתגלה שהם חטאו במצרים. אז רש"י אומר, הרי שהייתה שנאה זו כבושה לפני המקום קרוב ל-900 שנה, משום המצרים עד יחזקאל, והייתה אהבתו מחפה עליהם, ועל ידי שהיו אתה מרבים לפשוע נתעוררה. כלומר, מה קורה פה? ראינו במדרש ראשון גזר דין. מדרש שני אומר, זה לא סתם גזר דין, אלא עד עכשיו הייתה אהבת השם מחפה על צד שבעצם כבר מההתחלה ישראל היו צריכים לחלות, ועכשיו זה יתעורר. וזה מה שקורה בפרק. בפשטות מה שהפרק היה אומר, בפשטות מה שהפרק אומר, אני עכשיו מחלה אתכם. ושימו לב איך פה אנחנו מגיעים לנושא שחזקאל מגדיר, אבונות אבותם עודיהם. זה בכלל מדובר על האבונות שלהם. ולכאורה תשאל, הרי שני שנייה פרק י"ח אמרת שלא תורו עליהם את אבונות אבותם. התשובה היא פשוטה, זה בעצם מה שאנחנו מדרש פה. זה לא שהם לוקים אבון אבותם, אלא עד עכשיו, בעצם כבר אז הם היו אומרים לכלות. שימו לב איזה מבט מתקבל פה הפרק. הם כבר במצרים היו אומרים לכלות. זה שהם לא קלו, זה הרי החידוש. הייתה אהבה, כרגע האהבה הזאת נפלה, הם פשוט צריכים, זה השלמה. זה לא אבות אכלו בוסר שני באים תיכנה. בעצם עכשיו מתגלה מה שתמיד היה מוסתר. הסתיים פה. אז פה, אז שוב, אני אומר, באופן פשוט, הגדרת הפרק הזה זה גזר הדין של, לא יודע, נגיד, גלות ישראל, או שהשם לא נדרש לישראל. ופה אנחנו מגיעים בעצם דרך הקישור של המדרש הזה להגדרה שהוא חוזר עליה, תואבות אבותיו ונהיהם. אנחנו רואים, תואבות אבותם זה בעצם הנביא בונה פה מבט, וזה גם כן דבר שבכלל לא היה פרק תזיין. פרק תזיין, מה הוא אמר? פרק תזיין אמר, אתה רגיש יותר את החשבונות אולי. נגיד זה בקצרה. פרק תזיין אמר שהשם מלכתחילה ישראל הם כאילו שייכים לגויים, אבל השם מההתחלה בחר בישראל, ואחר כך, והוא עושה להם טובה ומוציא אותם ממצרים. מתי החטא של ישראל מתחיל לפרק תזיין? כשהם נכנסים לארץ. כן, הוא הלביש אותם וזה, וכשהם נכנסים לארץ, אז... אבל פה, החטא של ישראל מתחיל ברגע בריאתם, וזה משמעותי מאוד. זה השנאה הכבושה. על פי פרק תזיין, זה כאילו הולך השם הבנם את ישראל, ברגע שנת להם את חולת הבחירה, הם חטאו. וזה מבטא צד של... שתמון כל הזמן. אבל החטא של ישראל, החטא היותר קדום הוא דווקא מופיע פה. בגזר הדין שמעורר את הדבר הזה. טוב, אז אני רק אגיד בעוד הערה שמיכל, הפרק הזה בנוי ממש בדגם של אבות ובנים. כי הוא בשני הדורות הראשונים הוא מגדיר שהיה דור האבות, במדבר דור הבנים. מראש לדור הבנים הוא אמר, הוא לא אמר להם אל תחטאו, אל תחטאו בחטא האבות. ואז עוד דגם כזה של אחרי הכניסה לארץ, שוב יש אבות ובנים. הוא כבר מאוד מאוד מעמיד את עם ישראל לאור כל פעם שהחטאים של הבנים נדרשים לו לחזור על חטאי האבות. בסדר, עכשיו נחיל עכשיו את המבט וניכנס לדגם, לכפל של הפרק. עד עכשיו אמרנו את הצד שהוא בעצם המרכז, שהוא נגיד הצד הפשוט בפרק. עכשיו אנחנו פתאום רואים שמצד שני הוא אומר ועלה לא רוחכם עלה לא תהיה, ואל תחשבו שעכשיו אני בעצם מחלה אתכם, אלא להפך, תהיה גאולה לא משנה מה. צריך לשים לב שהכפל שמתחדש פה זה לא בהנהגת השם. הכפל שמתחדש פה זה קודם כל בנפשות ישראל. שימו לב איזה כפל יש פה בפרק. בהתחלה כתוב כל אנשים מזקני ישראל ידרוש את השם. פתאום בפסוק למד בית, כתוב, והעולה על רוחכם, היה לו תהיה אשר אתם אומרים, נהיה כגויים. לעבוד את זה הבן. פה מתגלה הכל. הכפל תמון פה. מובן? כלומר, בעצם עכשיו נרחיב את הבת. עד עכשיו אמרנו, ישראל בהם ידרוש את השם, וכאילו לא מובן למה, דווקא עכשיו השם. אבל פתאום מתברר למה. ישראל שהם באו לדרוש את השם, הם באו עם כפל בתוכם. הם באופן חיצוני, רוצים לדרוש את השם, של זה הרד"ק אומר, והמצודות אומרים, שלא תחרב ירושלים, או לבקש צורכיהם, רש"י אומר. אבל בפסוק הזה בעצם מתגלה שבפנים, או לפי דרך אחד מפרשים, הם באו לדרוש את השם, אבל כל בני הדור רוצים לעבוד, לעבוד עבודה זרה. אני חושב שרש"י הכי מדגיש את הכפל הזה, צריך למצוא פה את הציטוט שלו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לפני רש"י, זה פשט הפסוק. כי התגובה הראשונה שלו שנביא להם, הוא אומר פסוק ג', בן אדם מדבר את זה סרטה להם, כל אמר השם, על ידרוש אותי אתם באים. על זה רש"י אומר הם לא באמת באו לדרוש אותו. זה ממש פשוט הפסוק. תקריא שנייה את רש"י, אני לא רוצה את הציטוט שלו.
רש"י, אני פה אמרתי, זה יידרש לכם.
כן.
בבקשתכם. בסוף הספר, הוא אומר,
זהו. פה רש"י אומר בעצם מה ש... ככה זה פסד דברי הנביא. בעצם אתם באתם בכפל. זה דרישת השם שבא עצמה תמיד זה רפון. הם כאילו מרגישים, ושימו לב איזה דבר הדין יש פה. הכפל הזה, זה מה שאומר, שהכפל שמופיע בנביא, שמצד אחד האבון נאסף, מצד שני, יש פה סוף בכלל לכל עניין החטא, והשם משדד פה את המערכות, זה בעצם, כבר העם, אני אומר, הרגיש את זה. כי העם יכל לבוא ולהגיד, יאללה, השם עזב אותנו, אנחנו הולכים. אבל מה זה אומר הכפל הזה? שמצד אחד אומרים, זה כנראה צד אמיתי, זה לא סתם מוצא ככה, באים לדרוש את השם, אומר רש"י על צורכיהם. מצד שני זה עם תנאי, או שתדרש לנו, ואם לא, אז די, אז פסק הקשר. זה כאילו, זה מצחיק, אבל זה אינטרס שלכם לא להציג את זה ככה, כותבי, או הכל או כלום. כי עכשיו, אני חושב שבעצם יש פה, שוב, זה פירוש, הרגשה של ישראל, שהמצב הזה, הביניים הזה, שבין שתי הגלויות, כבר לא יכול להימשך. שמצד אחד, יש השם, ויש דרישת השם, ויש קשר השם, מצד שני, אנחנו בגלות, והשם כן איתנו ולא איתנו, עם כאילו דורש תפסיק, אנחנו רוצים לבוא אליך, אבל אם לא, וזה כמובן חטא, זה כמובן העולה הרוחכה, מה שמתאר בתור דבר לא טוב, אבל אם לא, אז די, זה אומר שכבר זהו ש... ומה זהו? לא יודע, שהשם יעזוב אותנו וזהו, שנהיה ככל הגויים. וביחס לזה בעצם הוא בונה את שני המבטים, שבאופן פשוט כאילו הם, זה ברור לי שהם היו בטוחים, זקני ישראל היו בטוחים שהפרק אומר להסתיים פסוק למד. שהשם אומר להם לא. כביכול השם לא יודע את הצד הפנימי של העולה הרוחכם. אבל כאילו אומרים, תדרש לנו, והשם אומר, אני לא אדרש לכם. הנה, החטא הלך ונאסף. האנשים הלכו וגברו, ועכשיו אני כבר לא אדרש. אבל פה הוא בעצם מביא את הדבר הפנימי, שבעצם אנחנו רגילים להדגיש תמיד אותו בפרק. שבעצם בכל הסקירה, גם הולך וגובר הדבר הזה שעם כל העונשים, השם מצידו הוא עושה הכל בשבילו, בכלל לא בשבילם. והדבר הזה מתפרט עכשיו. כי בעצם אני אומר, רק בפסוק למד ב' בעצם נוצר, אנחנו גם מגלים שהיה כפל בבקשתם, וממילא יש גם כפל בתשובת השם. בסדר, אז כאילו עד פסוק למד הכל פשוט. מה? כן, כן, הלב שלך. אבל זה לפי מיליון נוצרים, זה בעיה.
לא.
לא, למרות שבאמת יש פה פרק חדש גם לפי המסורה, יודע לך.
זה כבר
טוב, זה שיעור אחרי. טוב, יש פה עוד גשים, אז בואו נדבר שנייה על החלק השני של הפרק. אני רק בכותרת שהאנשים הולכים ונהיים, בעצם לא אנשים, הולכים ונהיים פגם שישראל עצמם פוגמים בעצמם. עשיתי שזה בבמה שהיא פגם של עבודת השם, לא נרחיב בזה. אז השם בעצם אומר, זה נקודה שלא מספיק מבוררת לי, דווקא הסוף של הפרק, שהיא כאילו מה שאנחנו רגילים יותר להדגיש, אבל גם בסוף של הפרק יש בעצם שלבים. יש צד של עונש בעצם, שגם הוא כאילו ממשיך לצד הפשוט, שהשם אומר, בחימה שפוחה הם לא חלכם. הוא מראה איך הגאולה תהיה לאט לאט כזאת, שהורס את הפושעים. שהשם ישפט איתנו, ויעביר אותנו תחת השלט, ברותים כי הם מורדים מהפושעים בי. ושימו לב מה קורה פסוק למתת. פסוק למתת, פסוק מאוד מרכזי. ואתם בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד. זה בחלק כאילו שאנחנו אוהבים של הפרק, אבל דווקא פה זה בעצם עדיין דגם של נגד ישראל. הוא בעצם אומר להם ככה, מצד אחד אני לא אדרש לכם, מצד שני תדעו שזה לא, אני לא מקבל את זה שאתם אומרים שיהיה נתק בינינו, אלא ההפך, אני בכוח אם לא אוכל לכם. זה אומר עונשים, וזה גם אומר שהנתק הזה עצמו יפסיק. אם אתם ממשיכים ככה לעבוד את השם, שבחוץ אבל לא בפנים, אז כאילו בכלל אל תעבדו. התיקון מגיע רק בסוף, מפסוק מהם.
זה כאילו קצת תענות לבקשה
שלנו. מה?
הם אומרים, אתה לא...
כן, כן.
אנחנו לא עובדים אותך.
זה קצת מה שאתה אומר. אני רוצה לומר שבעצם עם ישראל כבר הרגיש שצריך להפסיק המצב הזה של או גלות או גאולה תכלית. ובעצם מה שהשם אומר, תשובה אחת, אז גלות, לא ידרש לכם. תשובה שנייה, אבל גם גאולה בכוח, כן, בעתיד. נכון, כן, והטווח הקרוב הזה הוא מה שאומר להיות בפרקים הבאים. כאילו, הפרק הזה הוא, רחל אומר, בעצם, במבט רחב, הפרק הזה הוא בעצם מגדיר, גזר דין נחתם, אבל הוא נותן לו גם את הכותרת. עכשיו עומד להיות עד החורבן, עד כף ד' רצף, אבל לפני זה בפרק שלנו, השם גם מתנסה מעל כל זה, ואומר, תדעו שכל זה זמני, גם כל החורבן, יש לו אחרי טובה. טוב, יש פה עוד מה להאריך, אני רק נביא עוד חזל אחד על זה, ואנחנו נמשיך לפרק הבא. יש, אני חושב שהגדרת המצב המורכב הזה של הפרק, המבט המורכב של הפרק, רואים אותו בראש השנה דף למד ב'. שם המשנה אומרת, אין מזכירים מלכויות, זיכרונות ושופרות של פורענות. מה? כן. ושם הגמרא אומרת, מלכויות, איזה דוגמה שיש של מלכויות של פורענות, שלא מזכיר אותם בראש השנה, אנחנו בראש השנה ממליכים את השם, אבל לא המלכה של באו פורענות. מלכויות כגון, חנינו השם לוקים, מיליו בערך הזכה וזרועות הלו, לכם השפחה הם לא חלכם. כלומר, שימו לב, החזל מגדירים את זה כחימה של פורענות, אנחנו היינו מגדירים את זה כחימה של גאולה. למה? אבל לכם השפחה, אני אגל אתכם. בוא תראה, אני אגיד לך את המשך הגמרא. ואף על גב, אז שוב, כמו אומרת, את זה לא מזכירים בראש שנה. ואף על גב, דאמר רב נחמן, על זה, על הפסוק הזה, כל כי העיריתך, לירתך קוד שבריחו עלן ולפרוקינן, שווה לנו כל החימה הזאת, שהיא חלק מתאריך של גאולה, כיוון דבריתך אמור, הדגור עיריתך ברשת, הלא מדכרינן. כלומר, הגמרא אומרת, יש צד להזכיר את זה, כי בעצם הרב נחמן אומר, זה חימה טובה. זה חימה, שירתך לנו כל מה שרוצה שיהיה משפטים, רק שזה יהיה גאולה, עדיף לנו. אבל סוף סוף רואים את זה בדרך של ריתך. מסכים, נכון. זה בדיוק המורכבות פה, שמצד אחד פשט הפרק, וזה כאילו ההכרעה, לא מזכיר את זה ראש השנה, זה של פורענות. מצד שני, זה ההתנסות הזאת שיש כאן, השם אומר, חלק מהפורענות היא תהיה פורענות בשביל הגאולה. טוב, נגיד בכמה מילים פרק א', שהוא ממשיך בסדר חורבן. פרק הפייף נחשב באופן מאוד בולט, יציאת החורבן אל הפועל. הוא כמעט לא צריך לומר את זה, כי הפרק עצמו אומר כמה פעמים, שחרב יצאה מאתר והיא כבר לא תשוב. השריפה, האש תשרוף הכל, תענך כי השמועה עומדת לבוא, הגורל של נבוכדנצר, הוא עצמו כבר, כלומר, תמון בסדרי המציאות, הוא עצמו יורה לו להחריב את ירושלים. נדבר על בעצם שני דברים כלליים בפרק. דבר אחד זה שיש בפרק א' שתי בחינות סותרות או משלימות. הפרק מתחיל במשל. ואנחנו כמובן נשאל מה החידוש של המשל. הוא אומר שתעבר דרומה, טוב נראה מה זה דרומה, ותגיד שתמשיל את ארץ ישראל בעצם ליער, ושהאש עומדת לסוף הכל. עץ לך יחד עם עץ יבש, לא תכבה, נצרבו בכל פנים. מה החידוש פה? אז זה המשל עצמו, די רואים, שהאש ברגע שיצא היא שורפת הכל. היא לא מבחינה בין עץ לך בין עץ יבש, מיד ישראל אומרים ממשים משלים, והנביא עצמו אומר את הנמשל, ואז הוא מפורש אומר, הוצאתי חרבים מתארה והכרתי ממך צדיק ורשע. אנחנו רואים פה דוגמה של משל ונמשל, במשל אש, המאפיין של אש, שהיא מיוחדת ביער, הכל נשרף, אין הבדלים. כלומר, מידת דין שהיא לא עכשיו נקודתית לצדיק או לרשע, כולם. יש איזה טיפול בחזר, יכול להיות שזה צדיקים, אומרים שזה צדיק שאינו גמור, לא משנה, כאילו משנה, אבל לא אתמקד בזה. ובנמשל, הנמשל של האש ששורפת הכל, זה חרב שיוצאת מהאתר. הוא מדגיש כמה פעמים, חרב שיוצאת מהאתר, יש שתי בחינות בחרב. יש חרב שהיא באה לדקור מישהו, אז אתה מכוון אליו. אבל ברגע שהחרב יוצאת מהאתר, המידה שעכשיו מתגלה זה עצם הרצון להשחית. זה מקביל לאש ששורף את הכל. זה מה שהוא אומר כמה פעמים, קודם כל פסוק ח', והוצאתי חרבי מטהרה והכרתי ממך גם צדיק גם רשע. אחר כך פסוק ט', הוצאתי חרבי מטהרה, תצא חרבי מטהרה, ולכן היא משמעותית לכל בשר. ואותו דבר פסוק כי הוצא לי חרבי מטהרה לא תשוב אליי, זה לא ממוקד. ואחרי אני רוצה בעצם לחלק, נעשה פה רק סקירה כללית לחלק את הפרק לשלוש. שלב ראשון בפרק זה האש והוצאת החרב מהטהר, שהיא מורה על כוחות משחית כלליים שמשחיתים את כולם. שני שלבים, אחד בתוך ישראל צדיק ורשע, שניים הועיל והחרב מהטהר והיא לא תשוב, אז גם כל בשר. אבל אז אם זה בעצם פורענות כזאת שהיא כאילו לא עונש ממוקד, אלא השם מאפשר לכוחות המשחית להשחית, אז היא דווקא צד שישראל יכולים להתנחם בו. טוב, זה לא מכוון נגדנו, אולי אפילו אנחנו ננצל. ככה מסביר המצודות את פסוק תתוו, או נסיס שבט בני מועסת קולץ. כלומר, עם ישראל שמחים ואומרים, אולי בעצם באמת זה פורנות כלל עולמית ודווקא אנחנו ננצל. זה החלק השני של הפרק, מפסוק י' ג' עד בעצם פסוק למד ב', זה בדיוק הצד השני. זה שהחרב, אם השלב הראשון זה אש שורץ את הכל, חרב יצא מטהרה, הורג את הכל. השלב השני זה בדיוק הפוך. החרב לוצ'ה ומורתה למטרה מסוימת, וזה רק ישראל. זה לא כל האומות. זה מה שהוא אומר להם. תמאס את כל העצים. מגורי את חרב היו עמי. זה דווקא לכם. יש פה הרבה להאריך, לא נאריך. והשיא של זה הגורל. מה רוצה הנביא להגיד שאני יכול לצאת לעשות גורל? מה אכפת לי? עכשיו יש פה הוראה מאוד חשובה. גם חז"ל אומרים את זה בהגדת החורבן. שיש שלב של ירידת החורבן למציאות, שבו כבר זה חלק מסדרי המציאות שצריך להראות ישראל. עד כדי כך שנבוכדנצר עושה גורל, אז יוצא לו להרוס ירושלים ולא את בני המון. ובזה בעצם אני אומר, יש שתי הנהגות של חורבן שמצטרפות. אחת זה הנהגה קשה של חורבן, שהיא חורבן טוטלי, ניתן למקום למשחית להשחית והכל מושחת, לא סיכול ממוקד. מצד שני, החיסרון של זה כאילו זה שזה לא, זה לא ממוקד, ועד רבה ישראל יכולים לשמוח שבהם זה לא יפגע. ככה המצודות גם מסביר מה שאומרים, ממשל משלים הוא, הכוונה, את המשל שאתה אמרת על השריפה של הכל, אנחנו יכולים לפתור לטובה. מה זה לפתור לטובה? זה מתגלה להמשך, שבנו זה לא יפגע. וכנגד זה הוא את כל הצד השני של הפוך חרב, היא דווקא לכם, דווקא לכם, דווקא לכם. אבל בשלב השלישי של הפרק, בסוף הפרק יש חזרה לצד הראשון, שאומר שגם לבני המון, אל תחשבו שזה מה שאמרתי שהחרב תריך רק לישראל, זה אומר שלכם לא. ופה בעצם מגלה צד שהמשל הוא היה שקר. שלא המשל, שהגורל שמכונתו הוא היה שקר. פסוק למד ד', חזות לך שב וקסום לך כזב. אז זה סקירה מהירה לפרק. נקודה אחרונה.
זה מגלה על המשל הראשון שכאילו...
זה שני צדדים שמשולבים. שצד אחד יש הנהגה של חורבן שפשוט... כמו שהיה במצרים, שלמי שאין לו פסח, הכל מוכרב, ניתן כל השכין להשחית, השם פתח את שערי ההשחתה. וזה מה שיגרום, זה בעצם קצת הקדמה לכל הפרקים מקווה ועלה שאתה חורבן האומות. עכשיו זה גם מתחיל מבני המון. רק אני אומר, הוא בעצם אומר ששניהם מכוונים לישראל, רק אחר כך אומר, אבל אל תטעו, זה בעצם לא רק לישראל, זה גם לבני המון, שהם היו אנטיתזה בגורל. צריך להבין למה, זה נדבר נראה לי בפרק תפבב על בני המון. למה דווקא, למה הוא החליט דווקא או זה או זה, או בני המון או ישראל. בכל אופן, צריך לשים לב שבפרק הזה יש שינוי בנבואת יחזקאל. שים לב שהלשון פה היא בכלל לא אופיינית לכל הספר. זה רק מפסוק י' ג' והלאה, לשון מליצית, ממש לא לשון של יחזקאל. ודיברנו, המלבים והאומנים מדברים, דיברנו על זה בהקדמה, שחזקל, בגלל שהוא מבואה בגלות, אז הוא מדבר בלשון שבני אדם, פחות לשון שתומנת וחובה רזים, ופה אנחנו רואים שזה חוזר. אז קודם כל אני רק מעיר על זה. חושב שהביאור של זה, זה שבעצם ככל שהגלות מתקדמת, פה, זאת הנקודה האחרונה. הרי שוב, המהלך בספר הוא כזה שכשהחורבן יגיע לגמרי, אז יבוא הפליט ויפתח כפי שיחזקאל, אז הוא יחזור להיות נביא רגיל. פה זה משהו ביניים. פה בפסוק י' א' י' ב' הוא מדבר על השמועה שכבר באה. הוא כבר נהנח עליה. אנחנו רואים איך שנייה אחרי השמועה הזאת, באמת יחזקאל מקבל דרגה, אני אקרא את דרגה חדשה של נבואה. זה ממש חשוב, כי כל הזמן משתלב הדבר הזה. מה? כן. על פי המלבים והשמר שאומר, אני לא זוכר איפה, צריך לבדוק במקורות שבאתי בהקדמה, שהמלבי אומר שהלשון הלא מליטית של יחזקאל היא לגריאותה. היא בגלל שנבואה בגלות, בגלל שקשרנו את זה לחלק מזה שפיו נעלם, פה רואים שכאילו פיו קצת נפתח ופתאום הופך להיות לשון לא מובנת. זה טוב לשון לא מובנת. כי זה היה שונות היום. המסגרת הכללית היא שכשיקרה החורבן עצמו, אז נפתח פיו של יחזקאל. אז יחזקאל חוזר להיות נביא רגיל. טוב, צריך להעיף בזה. אומר את זה כאפשרות. אני אומר שפה, כשהשמועה מגיע, כשהוא רואה את השמועה בעיניי, זה שלב כזה. נביא יעקב יותר מפורש בעצם אותו דבר עצמו. המלבי"ם אומר, וזה אנחנו מסיימים, המלבי"ם אומר שכשהעם מתלונן שהוא ממשל משלים, הכוונה שהנבואה שלו ירודה. הוא מביא מקור מהרמב"ם, שהרמב"ם אומר שנביא, שאומר משלים, הכוונה שזה עובר דרך הדמיון. וגם על זה דיברנו, שחזקאל לא סתם יש הרבה משלים, מעשה נבואה, הצורך לקרב את הנבואה לעם. עכשיו, צריך לשים לב, שעד פה היו הרבה משלים, ודווקא פה, העם אומר, ממשל משלים, כלומר, הוא נביא ערוד, ואז השם אומר, טוב, תגיד להם אם שלום משל. בעצם על פי המלבי"ם, זה משהו מפורש, שיש פה עלייה בדרגת הנבואה של חזקאל. אני רוצה להגיד שגם בסגנון בעצם רואים את זה, בחשמון הכללי יותר של הספר. טוב, זה ממש באופן כללי. מה? לא, הסיבה לזה, למה יש עלייה בהדרגה של נבואת יחזקאל? הסיבה היא שככל שהגלות קורית, יש ביחזקאל, זה כבר היינו כמה פעמים בספר, יש צלט של הפוך על הפוך בספר. ככל שהגלות מתקרבת, בעצם השכינה עוברת לבבל, ואז יחזקאל עצמו, כלומר, השכינה שבגלות, המקדש מעט שבגלות מתחזה. אנחנו רואים את זה בסיס, שיחזקאל בעצם מתחיל להיות נביא באמת רק בחורבן. אז מתחיל כל החטיבות הנחם. כל החטיבות האלה הוא אומר רק בביתו לזקנים שבאים אליו. כל החטיבות שאנחנו פה פוגשים. אבל הוא לא מרושה להיות נביא בכלל. והוא מדבר בלשון כזאת, והוא אומר משלים. ומראש השם אומר לו, מתי, צריך לזכור שיותר מזה, אני כאילו הרחיב, כי שאלת ש... בהתחלה שאומר, בית מרים, הם בכלל לא ישמעו אליך. אתה עומד לדבר על אנשים שלא ישמעו אליך. מתי הם מתחילים לשמוע אליך? מתי בכלל תדבר על אנשים שמאמינים בנבואה שלך? רק שהמקדש יחרב, ואז עם ישראל יראה שכל דבריך האמת, ואז תתחיל להתנבא. בינתיים אתה מנבא רק, למה? כדי שידעו שנביא היה בתוכם. בסדר? אז פה אני אומר, יש פה... התקדמות, שלב אחרון לפני השלב של לפרק עבדה לדון עוד שני פרקים, זה מפורש שיפתח פיך. ועכשיו תיפתח פיך ואל תעלם. טוב. אז בעצם התחלנו פרק כף, גזר דין, כף א', החרב כבר יצאה והגזר דין עומד לצאת לפועל. כף ב' עד כף ד', זה בשביל שבוע הבא, ממשיכים את החטיבה הזאת של החורבן.